בעזרת השם עכשיו, בשורים האחרונים, שלוש השורים האחרונים, ננסה להיפגש בצורה כמה שיותר מובנית עם הנושא הזה של יציאת מצרים. וכדי בעצם להבין את יציאת מצרים, בדיוק כמו שעשינו כעניינו בפורים, מתחיל בגנות, משיים בשבח, כמו שעשינו את זה בפורים, אז קל וחומר וקל וחומר, אנחנו חייבים בעצם כדי להיכנס למהלך הזה של יציאת מצרים, אנחנו צריכים, עוד פעם, אנחנו עושים את המהלך הזה של מתחיל בגנות ומסיים בשבח, כמו שאומר בעל ההגדה, בעזרת השם עוד מעט יגיע לנו ההגדה, ובעצם, כדי שנבין מהו עניינו של בעצם העניין יציאת מצרים, מה בעצם, מה אנחנו קונים מיציאת מצרים, מה המרכזיות של יציאת מצרים, אז חייבים בעצם להבין מהי המציאות, כן, שמתוכה עם ישראל יצא ממצרים, ואיך עם ישראל התגלגל למציאות הזו של גלות מצרים, יישר כוח. כן, מי שרוצה שיהיה את ההגדה כאן בעזרת N5, אפשר ככה להלעל בהגדה. אז כאן בעצם ציטטתי לכם, בתוך ההגדה של פסח, בכלל, אפשר לעשות שיעור שלם על סדר ההגדה, סדר מופלא. כן, אז בואו נעלה, יש לנו כן, הילדים שואלים, מה שאנחנו זוכרים, מה נשתנה, נכון? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שבכל הלילות אנו אוכלים וכו'. ושאלת רקע שנשאל, באמת, למה חז"ל בכלל תקנו את הנושא הזה של שהילדים שואלים מה נשתנה? מה זה כל כך קריטי? ואם הם לא שואלים, אז לא צריכים לספר יציאת מצרים? שאלה ראשונה. מה הנקודה של השאלה? בסוף נחבר את הדברים. באמת אנחנו רואים, מה קורה אם אין ילדים? הגמרא אומרת, מה קורה כשאין ילדים? כולם למדו מכון מאיר. בדיוק מה זה יציאת מצרים, למדו את כל המערה, למדו את הכל. אז לא שואלים מה נשתנה? מה? אז הבוגרים שואלים מה נשתנה. באמת רואים את הנקודה הזאת של שאלה מה נשתנה, זה בעצם עצם המציאות הזאת של שאלה, זה יסוד מוסד בכל המציאות של ליל הסדר. כל כך למה? בעזרת השם נבאר. בואו נעלל ביחד, מישהו יש לו את ההגדה. אחר כך אנחנו מתחילים עם הסיפור, עבדים היינו לפרעה במצרים. כן, כולנו, רובנו ככולנו, אנחנו יודעים כל שנה את נכון ליל הסדר. נכון? ברוך השם, רובה דרובה של בתי ישראל אומרים ליל הסדר, כן? לא צריך להיות בן של תלמיד חכם כדי, כן? ואחר כך, יש לנו את החכם, את הרשע, את התם, שאני לא יודע לשאול, זה עוד שאלה מה כל עניינו. ואז, אומר בהגדה, אחרי שהגמרא מספרת על כל הסיפור של השיעבוד במצרים, שימו לב, אומר בעל ההגדה, ברוך שומר הבטחתו לישראל, זה אתם רואים במקור הראשון, ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות, כמו שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים שנאמר, ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, ואז שרים כולם ביחד, כל המשפחה, והיא שעמדה, אשכנזים פחות, והיא שעמדה. חסר דפים? שימו לב, דבר מפתיע, שמתם לב? ברוך שומר הבטחתו לישראל. מה פירוש הבטחתו לישראל? הבטחה זה דבר חיובי. כן? כאן בפסקה הזו בעצם מבואר מה העניין הזה של גלות מצרים. מאיפה בעצם, למה ישראל ירדו למה עם ישראל ירדו למצרים? כן. לכאורה זה לא טובי. אדרבה, אברהם הלך, לך לך, כן. אברהם הלך מחרן, כן. מאור כסדים, והגיע לארץ ישראל. ובאופן טבעי, איפה עם ישראל צריך להיבנות? איפה? בארץ ישראל. כן, וגם ירד קצת ליצחק ירד, כן, אברהם ירד קצת, יעקב ירד קצת באופן זמני, אבל באופן טבעי, מהו המקום הטבעי של עם ישראל? ארץ ישראל. אז הייתי יכול לומר, טוב, היה כאן איזשהו עם ישראל עשה, וכן, לכאורה, בהסתכלות פשוטה על התנ"ך, על החומשים, אז איך עם ישראל התגלגל למצרים? איך? בוא נזכר. מכירת האחים. כן, במקרה. האחים, כן, היה את המכירת האחים, ואז מה שקרה, כן, יוסף היה המלך במצרים, ואז היה רב, ואז, כן, במקרה התגלגלו, בגלל החטא הזה של מכירת יוסף. ויש כאלה שהולכים בכיוון הזה, והמהר"ל תוקף אותם בשטף קצף. בגלל מכירת האחים, עם ישראל ירדו למצרים. ואז זה ודאי חטא גדול, ובגלל החטא הזה היו צריכים לצאת למצרים. כל זה היה תקלה של בחירת האחים, אבל כל זה בסוגריים, כן? זה לא היה אמור להיות, אם לא היה בחירת האחים, עם ישראל היה נשאר איפה? באזור בית אל, כן? כל האזור הזה, כן? באזור של בארץ ישראל, בבאר שבע, בבית אל, והיו מקימים את מדינת ישראל, ולא היה חטא העגל, ואיפה התורה הייתה ניתנת? בירושלים, עיר הקודש, ו... אבל כאן אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. בעל ההגדה אומר, ברוך שומר הבטחתו לישראל. לא כתוב גזרתו. מה זה ברוך שומר הבטחתו לישראל? מה פירוש המילה הבטחה? כן. לא, אני חושב יותר מזה. מה? בדיוק. ההבטחה, מהי ההבטחה? גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ועבדום ועינו אותם 400 שנה. עכשיו נסביר את הרקע לדברים.
זה ההבטחה שהוא שומע כאילו?
בדיוק.
אבל לא נשמר, זה
200 בעצם. מה? בסדר, נדבר על זה עוד רגע. נדבר על זה עוד רגע, כן.
איך כבר רשום פה הבטחה לעונש?
נכון, 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 נדבר על זה. אבל עוד תראו את בעל ההגדה, הוא מגדיר את זה. ההבטחה זה לא רק הגאולה. ברוך שומר הבטחתו לישראל, זה כל המהלך. זה הכותרת של כל הממרה הזו של בעל ההגדה, נכון? שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות. מה לעשות? כמו שאמר לאברהם אבינו, כן? בעצם הפסוקים האלה נאמרו לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, כן? שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, תראו איזה הבטחה, זו הבטחה ממש נחמדה. ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ שלהם. שעם ישראל ירד 400 שנה, לא יום, לא יומיים, 400 שנה עם ישראל יגלה ועבדום ועינו אותם 400 שנה. וגם את הגוי אשר אנוכי, אשר יעבוד דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. גם הפסקה האחרונה לא מובן מה הקשר לרכוש גדול לכל העניין של ההבטחה. כן. בסדר, יקבלו כמה כסף, נו. כמה זהב וכמה יהלומים. זה לכאורה נקודה לא עקרונית. אבל, למה הפסקה הזאת כל כך עקרונית? כי כאן הפסקה הזאת מבארת בעצם איך, למה עם ישראל התגלגלו למצרים. עכשיו, למה נאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך? למה היה מגיע לעם ישראל לרדת למצרים? למה? אז בואו נראה. אומרת הגמרא במקור השני, במסכת נדרים. אתם רואים, כאן המהר"ל, כל זה המהר"ל בגבורות, כמה אני בעצם אקח כמה פסקאות בגבורות, אני אבאר אותם. או, מביא המהר"ל בגבורות גמרא במסכת נדרים, והיא כאן מאוד יסודית. אמר רבי אבא, אתם רואים? שני שורות בתחילת המהר"ל בדף הראשון, ואתה אשוב, אתם רואים? ואתה אשוב על דברי חכמים, דברי חכמים הנאהבים והנעימים, הברורים, המיוסדים על אדני חכמים. אתם יודעים כלפי מה הוא אומר? הוא מדבר כאן? כלפי כל מיני הסברים, למה עם ישראל ירד למצרים, כל מיני הסברים. אחר כך אומר המהר"ל, אחרי כל ההסברים, ההסבר הכי פשוט זה מה שכתוב בגמרא, בש"ס. בואו נעיין בש"ס. אתם יודעים שיש בכלל גישות שונות לגבי היחס לפירוש פירוש החומש. יש ראשונים כמו אבן עזרא, כן? שהוא בעצם לא הולך אחרי הגמרא, אחרי תלמוד הבבלי, כדי לבאר את החומש, ויש לו הסברים משלו. אבן עזרא, צדיק יסוד עולם, מה אנו ומה, כן? שנפתח פה כלפיו, בוא, כן? ידעו הדברים שגדולי הדורות כל כך נזהרו בכבודו, אבל המהר"ל הרבה פעמים יוצא ככה בשצף קצף על הכיוון שלו, ותמיד הוא אומר, המהר"ל, אחרי כל הפשטים, בסוף בסוף אנחנו חוזרים למה? להסברים של מי? של רבותינו שנאמרו בשעס. בדיוק אותו דבר, כאן יש מהלך שלם, כל מיני הסברים, למה עם ישראל יצא לגלות. שורה האחרונה אומר המהר"ל, בוא נלך אחרי מה שכתוב בגמרא, גמרא מסכת נדרים. כן?
מי סיד את האגדה?
את מה?
את האגדה, כל
ה... האמת היא שבאמת האגדה נתקנה, עוד בתחילת בית שני, מה שמשמע, עוד בימי עזרא, פלוס מינוס, התקנה אגדה. מאוד מאוד עתיקה. מאוד 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 עתיקה. ובאמת אפשר לעשות פרשנות שלמה על האגדה, אפשר לשבת ימים שלמים. בתקופה הזאת, של תקופת ה... אותה תקופה שבכלל נתקנו, מתי נתקן הסידור? בכלל. התפילה שלנו, מתי נתקנה?
כשהכנסת הגדולה.
בדיוק. אותה תקופה שאשר הכנסת הגדולה, תחילת בית שני, נתקן הסידור. כן. אותה תקופה שעם ישראל התחיל למסד את, בכלל את ההלכה, ואת התפילה, ובתוך זה גם את האגדה. כן, באותה תקופה. תחילת בית שני. כן? נכון, נכון, זה בעצם תוספות. תוספות.
אחרי שהיינו, הבית נהרס, והיה את הקרן ביבנה,
כן.
נסעו את הליל הסדר אצל רבי
יקיבא.
לא שמה יסתו את ה...
לא, 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 זה הרבה יותר עתיק. זה באמת בנוי בכמה שלבים, אבל בעצם יסוד האגדה הוא כבר באנשי כנסת הגדולה. זה כבר מפורשת. אנשי כנסת הגדולה יסדו את האגדה. כן. אז בואו נראה. מה... אולי נעשה שיעור אחרון על האגדה. בסדר? בצורה יותר מסודרת, אבל בואו ככה ניכנס ליסוד בכלל להבנת העניין הזה של הגלות. בואו נראה את הגמרא, מסכת נדרים. בואו נראה, אתם רואים במקור השני בדף? מה אומרת הגמרא, אמר רבי אבאו? מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו 210 שנים? אתם יודעים, נכון, הגלות עצמה הייתה רק 210 שנים. ובעצם מה זה 400 שנה? אומרת הגמרא, מ-280 400 שנה? מי שיצחק נולד, נכון, נכון. כן? זה עוד סוגיה צריך להבין אותה, אבל באמת הם 400 שנה מההתחלה, מאותו זמן של עדת יצחק, אז מונים את 400 שנה. אז אומרת הגמרא, אז כמה הסברים יש בדבר? ושמואל אמר, מפני שהפריז על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, שאמר, מה אמר? במעדה כי רשנה. שימו לב. באמת, עכשיו, כלומר, אומרת הגמרא במסכת נדרים, שבעצם, הייתי אומר, מי השם מי השם בכל הגלות הזו? אברהם אבינו. אברהם אבינו שאמר, אם אנחנו רוצים לרדת לשורש, שורש כל המהלך הזה של יציאת מצרים, אנחנו צריכים לרדת לשורש הגלות. ושורש הגלות, הגמרא במסכת נדרים, מסמנת לנו בדיוק את הנקודה. מהי הנקודה? מהי הנקודה? שאברהם אבינו, גדול המאמינים, שהוא נקרא איתן, משום חוזק, משום גדול, כן, חוזק באמונה, הוא אמר, במה עדה כי ירשנה. מה זה במה עדה כי ירשנה? ירשנה את מה?
את ארץ ישראל.
באמת לא מובן. איך יכול להיות שאברהם אבינו, שהוא האמין מהשם, ויחשבה לו כצדקה, והוא הולך אחרי הקדוש ברוך הוא לארץ לא נודעת, כזו אמונה גדולה ויוקדת, מי אנחנו כלפי אברהם אבינו? איך הוא יכול להגיד, במה עדה כי ירשנה? זו שאלה אחת. שאלה שנייה, טוב, אז הוא אמר במה עדה כי ירשנה. אז לכן מגיע לבניו 400 שנה של גלות ושל שיעבוד ושל צרות כאלה גדולות. בסדר, חוסר באמונה, עונש. תלך למכון מאיר. בסדר. תלך לקורס אצל הרב שרקי. אבל 400 שנה, זה מעל ומעבר, זה לא נתפס. ומתוך זה יש יציאת מצרים, ומתוך זה יש מתן תורה. תקשיבו, כל המהלך הזה של ירידה למצרים, יציאת מצרים, מתן תורה במדבר. כל זה, מה שורש הדברים, איפה זה נצט, כל הסוגיה הזו, כל המהלך ההיסטורי הזה, במדע. חייבים להגיד כרגע שזה לא מקרי, התפלק לו. לפעמים אצלנו התפלק. הרב, יש לי שאלה, לא. אבל במדע, כי ראשי נס דבר, אצל אברהם אבינו, כן, שאנחנו, אפר אנחנו לרגליו, שאנחנו, אחרי 120, לא ניגע בקצה קצהו של האמונה היוקדת של אברהם אבינו, כן? ובכל אופן, שואל אברהם אבינו, במה ידע קיר השינה? מה זה השאלה במה ידע קיר השינה? באמת בדבר הזה נחלקו, באמת, יש הרבה פרשנויות, מה הנקודה של השאלה, במה ידע קיר השינה? וכבר הגמרא קובעת שבגלל זה עם ישראל ירד לגלות. אומר כאן המהר"ל בהמשך, זה גם בפרק ח' לפני כן, אני קורא את המהר"ל בפנים, ונראה כי פירוש במה ידע קיר השינה, כלומר שתהיה הארץ לי לירושה, לאחוזת עולם. ולא שהיה מסופק שמה יגלו ממנה, דאף אם יגלו ממנה, הארץ ירושה להם. דקאי מלן, ירושה ראשונה ושנייה, יש להם, וירושה שלישית, אין להם. רק היה, זאת אומרת, הוא ידע יפה מאוד שגם אם יש גלות, עם ישראל, מה? חוזר לארץ ישראל, ולא לא היה לו ספק בנקודה הזו. רק היה ירא שמה יעבור זרעו חס ושלום מן העולם לגמרי. ואז תתבטל הירושה לגמרי. למה הוא חשש שעם ישראל יתבטל מן העולם לגמרי? למה? כי באמת הוא ידע שעם ישראל יכול לחטוא, יכול לרדת לשפל המדרגה. יש בחירה חופשית. אברהם אבינו היה מודע לזה שיש בחירה חופשית. וכיוון שיש בחירה חופשית, כן, עם ישראל יכול להגיע בדור מן הדורות לשפל המדרגה עד כדי כך שכבר את כל הסגולה שלהם, כן, מיצו כבר את כל הסגולה שלהם, כן, ירדו לשפל המדרגה כזו עד כדי כך שעם ישראל יגיע לנקודה שאין תקומה, אין ממנה תקומה. ולכן אומר כאן המהר"ל, לפיכך השיב לו בזכות הקורבנות. ככה הגמרא מסבירה ביבמות. מה? בזכות הקורבנות. מה אפשר בזכות הקורבנות? מה, אז הקריבו קורבן, אז גמרנו, אז כבר בגלל זה עם ישראל יהיה נצחי? מה הנקודה? בעצם מה שאברהם אבינו, בעצם היה ספק בנקודה הכי יסודית של נצח ישראל לא ישקר. האם יכול להיות מצב שעם ישראל יגיע למצב כזה שזהו, מגיעים לנקודה של אין מוצא. עם ישראל כבר לא ימשיך הלאה. שבאמת בנקודה הזו, קמה הנצרות. צריכים לזכור את הנקודה הזו. באותה נקודה שעם ישראל בעצם, אומרים, בחס וחלילה, אומרת הנצרות, כן? החליפם באומה אחרת, כן? מה באומה? כבר אין עם ישראל, גמרנו, כן? ולכן, כאן מסביר המהר"ל, וביאור עניין זה, כאשר תעמיק ותבין התשובה אשר השיב לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, כי ישראל יש להם מעלה מיוחדת, כי ישראל מעלתם שהם נבדלים מן הפחיתות לגמרי. מה פירוש נבדלים מן הפחיתות לגמרי? באמת הנקודה הזו, שעם ישראל מעלתם, זה נקודה שאנחנו חוזרים וחוזרים עליה, ואנחנו לא נתייאש מלחזור עליה כל שיעור. מעלתנו, כמו שדיברנו, ביררנו בפורים, הדבר הזה מתחיל ליסודו כאן, שמעלתנו זה לא מצד הבחירה שלנו. עם ישראל לא יכול לרדת ממעלתו. עם ישראל לא יכול לרדת מצדיקותו. ועמך כולם צדיקים, זה כיפשו אותו. הדבר הזה, כן, עם כל הירידות, מזה אי אפשר לרדת. נכון, בחוץ יש קליפות ויש ירידות, אבל באמת, כמו שאומר כאן המהר"ל, שבאמת ישראל נבדלים מן הפחיתות לגמרי. אז מה זה נבדלים מן הפחיתות לגמרי? הם לא יכולים להגיע לפחיתות. כי המעלתם היא עקרונית, היא לא מקרית. והחטא שמקבלים, אין זה רק מקרה. בדבר שהוא מקרה בלבד, אפשר הסתלקות. לפיכך אין ראוי להעביר ישראל בשביל החטא. כיוון שבעצם הם תיאורים, ואין החטא להם בעצם. הוא דבר מקרה. ואין דבר שהוא מקרה מבטל עצם ישראל. ובעצם היסוד הזה הוא חוזר, המהר"ל בונה בעצם, זה אחד היסודות הכי יסודיים בכל ספרי המהר"ל. כן? הנקודה הזו של סגולת ישראל, זה לא עניין של אהבה. היי, יהודים, אנחנו אוהבים אותם. לא, זה יסוד מוסד באמונה. זה א' ב' באמונה. שבעצם מה שיש כאן לפנינו, זה לא יצירה אנושית גריידה, אלא זה מהלך אלוקי, כן? שלא ייפסק לעולם. ובעצם, כאשר עם ישראל יורד למצרים, שימו לב, כאן המהר"ל לא, 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 לא ממשיך הלאה, אבל למקום אחר מבאר המהר"ל, שבשביל עם ישראל ירדו למצרים? מה? לא, יותר, כן, נכון. מתוך זה יצאו לעם זה, בעזרת השם מחר, ביום הבא, בעזרת השם ביום שלישי. אבל הנקודה הזו, שבעצם עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מוציא את עם ישראל ממצרים, מתוך האלם הזה, מתוך המציאות של מצרים, שם, כן, ארץ מצרים זה מקום של התואבה, של שיא השפלות, שיא החטא, אין, כן, כמו שחזן מתארים את מצרים, ערוות הארץ. מה זה ערוות הארץ? מקום שאין בתחתיו, זהו, המקום הכי שלילי בעולם. מה המקום הכי שלילי בעולם? מצרים. מה? כי שער החמישים זה נקודה של עם ישראל. נכון. אומר המהר"ל בעצמו. בדיוק. זה שער החמישים. שער החמישים?
למצרים למה לא
יודעת. מה? מה אתה אומר? לא, בשביל עם ישראל, המצרים היו ב-50, אבל עם ישראל לא ירד ל-50. לא יכולים לרדת. בעצם, כל המהלך הזה של יציאת מצרים, זה בירור הנקודה הזאת של מה זה עם ישראל. זאת אומרת, עם ישראל יצא מתוך מצרים, נולד מתוך מצרים, בדיוק לנקודה הזו, שבעצם עם ישראל זה לא דבר בר חלוף. זה לא איזה מהלך שהיה ואיננו יכול להיעלם, אלא זה נקודה, זה מהלך עולמי שלעולם לא ייפסק, ואנחנו רק הרגע קוראים קריאת כיוון, ובעזרת השם נמשיך לברר איך זה יוצא לפועל ביציאת מצרים. אבל נסמן את הנקודה הזו, שבאמת עם ישראל היה צריך לרדת במצרים כדי לבנות את מהלך הזה של האמונה, לא רק בקדוש ברוך הוא, אלא האמונה הזו שדבר השם מופיע דרך עם ישראל. וזה האמונה שלנו. האמונה שלנו לא רק שיש הקדוש ברוך הוא בעולם, אלא אמונתנו היא זה שדבר השם מופיע דרך אומתנו. כן, זה הנקודה הזו, היא הייתה צריכה להתברר ברור קשה מאוד של 400 שנה, ובתוך זה יצאנו ממצרים. אבל הרב קוק, אני רוצה קביעה מקוץ לרב קוק, הרב קוק אומר, לפי המערב קצת נקודה קשה. מה, את זה אברהם אבינו לא ידע? אם אנחנו יודעים, את זה אברהם אבינו לא ידע? אני רוצה להמשיך הלאה. מה אתם אומרים? מה? נצח ישראל, אברהם אבינו לא ידע? מה אתה אומר, הרצל? זה פלא. הרב קוק יש לו כאן מהלך קצת שונה. אני חושב שלעומק זה לא סותר. בואו נראה מה הרב קוק מסביר. פלאי פלאים. איך שהרב קוק מסביר את הנקודה הזו. אתם רואים? במאורות הראיה. במגיד קוסני, קוסני. ידוע תדע, אתם רואים? כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם, בדברי אגדה הידועים במדרש רבה, כשאמר אברהם אבינו עליו השלום במה ידע, אמר לו הקדוש ברוך הוא ידוע תדע, ונשתעבדו בניו 400 שנה. והוא פלא. מה הרב קוק שואל והוא פלא? איך אתם מבינים? מה? באמת, באמת פלא, כמה פלאים? פלא פלאים, איך זה יכול להיות שאברהם אבינו, גדול המאמינים, אמר, היה לו ספקות בנושא הזה של עם ישראל, במה ידע כי רשנה, בירושת הארץ, וגם פלא, למה ננשו 400 שנה? עכשיו תראו איך הרב קוק מסביר את זה, כן? אני לא חושב שזה ממש מסתירה לדברי המהר"ל. אומר כאן הרב קוק ככה, ונראה לעניות דעתי. אם היה שורש האמונה מיושב יפה בהשכלה אמיתית, לא היה צריך אותות החושיים. נסביר, קודם כל נסביר. אומר כאן הרב קוק, שוודאי מבחינת האמונה השכלית, הבירור השכלי, ודאי וודאי היה ברור לאברהם אבינו שנצח ישראל לא ישקר, ועם ישראל יגיע לארץ ישראל, בשכל אנחנו יודעים הכל. הרי נכון, כולנו יודעים, בשכל למדנו כאן. וודאי אברהם אבינו, ודאי לא היה ספק שמבחינת השכל, מבחינת ההבנה שעם ישראל בעזרת השם יגאל, ונצח ישראל לא ישקר, ועתיד ודאי ודאי ישלם, וכו' וכו'. אומר כאן הרב קוק, יסוד חשוב, אני רוצה לבנות על פי זה את כל המהלך בהמשך. אומר כאן הרב קוק, אבל היה כאן נקודה שהיא חסרה. כיוון שבאמת אי אפשר לבנות את האמונה רק מתוך השכל. כלומר, וזה המהלך שבאזור, אני הבאתי כאן את הכוזרי, שאתם מכירים אותו, אבל אני רוצה להסביר את זה. וזה נקודה בפני עצמה שאפשר לדבר עליה הרבה זמן. האם באמת נכון הדבר שאדם יכול לבנות את כל מהלך אמונתו בקדוש ברוך הוא מתוך חשבון שכלי, מתמטי? תשובה הוודאית לא. לא. כי כל מהותו, השכל ביסודו, הוא מציאות של ספקות, של בירורים, של שכל הוא דבר יחסי. אנחנו מגיעים לבירור מסוים, שמענו שיעור באמונה, נשמע שכלי, הגיוני מאוד. כן. אבל השכל שלנו הוא מוגבל. ורמת הוודאות בכל בירור שכלי, היא רמת ודאות שאינה יכולה להגיע לנקודה הכי גדולה באמונה. זה עוד בקושי מגרד את האמונה. כי תמיד אתה עושה חשבון שכלי מסוים, למחר אתה יכול לעשות חשבון שכלי אחר. כן, יש ספרי אמונה שבנויים, מיוסדים על החשבון השכלי. אתה יכול לעשות חשבון, 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 יצא לך חשבון מסוים. למחרת תעשה חשבון אחר, תגיע למסקנה אחרת. יותר מזה, אתה יודע שאנחנו יודעים הרי, שהשכל שלנו הוא מוגבל. הוא מוגבל. כן, אברהם אבינו ברוב הנבנתונותו, לא שהוא לא היה חכם, אבל הוא ידע, כן, אני מבין. כן, אני קלטתי. אני מבין שעם ישראל, כן, נצח ישראל לא ישקר. אני מבין בשכל, כן, כן, עם ישראל יזכה לגאולה וכו' וכו' וכו'. אבל, אומר כאן הרב קוק, אם היה, אבל כיוון, אני רוצה להסביר, לפני שנקרא אותו, אבל כיוון, אומר, זה מה שאברהם אבינו ידע, שהאמונה לא יכולה להיבנות רק על החשבון השכלי. חשבון שכלי זה הקדמה לאמונה, זה פתיחה לאמונה, או סיום באמונה. האמונה ביסודה היא עוברת דרך החוש, זה פלא עצום, דרך החושים. לכאורה זה דבר מפתיע וזה דבר מנמיך בכלל את האמונה. מה יותר נראה לנו גדול? חוש או שכל? מה אתם אומרים?
שכל.
מה? נכון? לכאורה השכל. שכל זה דבר שכלי, נשמע אינטליגנטי, נשמע מהותי. כן, שכל, שכל. מה זה חוש? חוש, מה זה חוש? הנה, אני רואה בעיניים. בסדר, אתה רואה בעיניים א', אתה יכול לראות בעיניים ב', דווקא, גם החוש יכול להטות אותנו. גם החוש יכול, כן, לעשות לנו דמיונות, כן? אז במה, אז אני רק רוצה לברר את הנקודה הזו. אומר אברהם, אבינו במה עדה כי רשנה, אני מחפש לא רק ידיעה שכלית, כיוון שהאמונה במהותה, אברהם אבינו מלמד אותנו מה זה אמונה, לא יכולה להיבנות רק על השכל. ולכן כשהוא שואל במה עדה כי רשנה, הוא אומר שהאמונה צריכה להיבנות על מהלך של החושים. מה פשוט? עכשיו, רק צריך להבין מה הפירוש מהלך של החושים. אין הכוונה מהלך של החושים מבחינת פיזית, רואה משהו בעיניים. מהלך של החושים הכוונה שאנחנו צריכים, כדי לבנות את האמונה, אנחנו צריכים לחיות את דבר השם. זה הולך גם דרך החושים. אבל שזה חיים ממשיים, זה לא תיאוריות. כאשר האמונה היא תיאוריות, אז הכל בספק. יפה. מה המרצה? הוכיח לי בתיאוריות שהקדוש ברוך הוא קיים. זה בסדר. זה לא, באמונה כזו אי אפשר לבנות עם. באמונה כזו אי אפשר למסור את הנפש. איך אני אמסור את הנפש לפי היגיון מסוים? בסדר, היגיון מסוים, כזה. אבל אפשר גם להגיד אחרת. אבל באמת האמונה צריכה להיבנות מנקודה אחרת לגמרי, וזה מה שאברהם אבינו אמר, במה אדע כי ירשנה. אז כשהוא אמר במה אדע כי ירשנה, הוא אמר דבר נכון או לא נכון לפי הרב קוק? מה? נכון, אבל בשביל זה עם ישראל נענש 400 שנה. אז מה פירוש עונש? מה פירוש עונש? מה? כלומר, בטעות אפשר להגיד דבר כזה. אברהם אבינו היה צריך להגיד, לא היה צריך להגיד במה אדע כי ירשנה. מה היה צריך להגיד? אני מאמין, גמרנו, אין לי ספקות, אני למדתי מכון מאיר, אני יודע הכל, זהו, אין לי ספקות. ובא אברהם אבינו ביושר ואומר, במה אדע כי ירשנה, אומר אברהם אבינו, נקודת האמונה צריכה להתברר מנקודה אחרת לגמרי. כן, מיסוד אחר לגמרי, מיסוד של מציאות של חיים, עומת נדבר יותר לעומק מה הכוונה. ועם ישראל, מה שחזל אמרו, עם ישראל נענשו לרדת למצרים, לא כמו שאנחנו חושבים עונש שהמורה אומרת, לך לפינה. לא, מה פירוש עונש? מה פירוש עונש? זו הדרך לכתחילה. אברהם אבינו צדק, שעם ישראל צריכים לעבור בירור אמוני, לא כעונש, אלא באמת שהאמונה לא תיבנה מצד התיאוריות, מצד השכל, אלא האמונה תיבנה מתוך המציאות, מתוך הוויית החיים. אחר כך מתרוממים לשכל, אבל הוויית החיים, אנחנו רואים את האלוקי בתוך המציאות. בואו נראה את הרב קוק בפנים. וזה בעצם, פסקה הזו, היא פסקה מאוד מאוד יסודית.
כן.
נכון. זאת אומרת, מי שכל האמונה שלו בנויה בתיאוריות, זה טוב מאוד, אבל דבר כזה לא יבנה עם. כפרט אולי, מה? שכל, יכול לפרוח, כן. היום אתה מבין ככה, אחר כך אתה, כן. אומר כאן הרב קוק, בוא נראה מה הרב קוק אומר, בסדר? ידוע תדע. אומר כאן הרב קוק, ונראה לעניות דעתי. בוא נראה ביחד. אם היה שורש האמונה מיושב יפה בהשכלה האמיתית, עכשיו כאן הרב אומר אמיתות, הכוונה באמת אמיתית, דעת השם העליונה העליונה, בסדר? אם היה, אם השכל שלנו היה שכל גדול גדול של דעת השם האמיתית, של דעת השם, כן, אלוקי, השכל שלנו היה אלוקי, שהיה לנו שכל של משה רבנו, בסדר? אם היה, אבל זה לא ככה, כן? לא היה צריך אותות חושיים שאינם באים כי אם לחזק המושג המושכל. ואם לא היה צריך דברים חושיים, לא היה צריך כל עניין מצרים, שהיה רק סיבה מבעל הסיבות להכיר את כבודו התברך על ידי אותות ומופתים חושיים. עכשיו, מה אברהם אבינו אומר? עכשיו, זה פלא הדבר הזה, הוא פלא פלאים. לכאורה זה חולשה או מעלה. זאת אומרת, הדבר הזה שאנחנו אומרים, טוב, אנחנו צריכים להאמין מתוך החוש. זה נשמע לנו דבר קטן. זה נשמע שאברהם אבינו, שהוא היה מאמין בקדוש ברוך הוא, האם הוא היה צריך בכלל את החוש הזה? האם הוא היה צריך את האמונה מתוך המציאות? אומר כאן הרב קוק, שימו לב. והנה, אברהם אבינו עליו השלום. מי היה אברהם אבינו? היה איזה... אומר הרב קוק, היה ראש המנה, גדול המאמינים. כן, שאנחנו יכולים בכלל להגיע ל... כן, הרי הוא... הלך, כן, לך לך, כן, מארצך, הגיע בדעתו, בנה את יסוד האמונה, ואומר כאן הרב קוק, אם היה מדריך נפשו שלא לבקש בשום פנים עוד חושי, היה פועל על בניו להשרישם כך, להשתרש אמונה בלא עוד חושי. אז שימו לב, אברהם אבינו מצד עצמו, לא היה צריך בכלל, במה ידע כי ירשנה, זה לא בשבילו, לא בשביל אברהם אבינו עצמו. אברהם אבינו עצמו, האמונה שלו הייתה יכולה להיבנות רק מצד השכל. מה כאן השכל? אומרת הגמרא שאברהם אבינו שני כליותיו, היו לו מה? שני תור, כן, שני אבנים, כל התורה נמצאת בתוכו. אז מצד הפרטי, מה שהוא אמר במה אדע כי ירשנה, זה לא מצד הנקודה הפרטית שלו. הנקודה הפרטית שלו, האמונה שלו הייתה בסתרתה. אבל אברהם אבינו, כשהוא אמר במה אדע כי ירשנה, הוא אמר, אני עכשיו אבי האומה. הוא ידע, אני אבי האומה. ואני רוצה לבנות את האמונה מתוך מה? מתוך החיים. מתוך המציאות עצמה. שהאמונה לא תהיה בנויה רק כתיאוריה. אומר כאן הרב קוק, ולא היה צריך למצרים, למצרים ולמופתים שהיו שם. אבל כשאמר במה עדה, הוא ביקש עוד חושי, נקבע הדרך שהשתלמות האמונה צריכה עוד חושי. מה זה נקבע הדרך? נקבע מסלול מכאן ואילך. עכשיו בואו נסביר את זה יותר לעומק עוד רגע. שהאמונה היא מתחילה מהמפגש שלנו עם הקדוש ברוך הוא, לא במסלול התיאורטי, אלא שאנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא במציאות. וזה מה שאומר הכוזרי במקור הבא. הכוזרי, אני מקווה שכאן החבר'ה ראו את הכוזרי הזה במאמר הראשון. למדתם כוזרי? חלק. אז אני מקווה שאני לא מלחית אתכם בסוגיה שלא למדתם. כן, יש לנו מלך כוזר, שואל את הכוזרי. הכוזרי אומר לו, אני מאמין באלוקי, מה? אברהם, יצחק ויעקב, שמה? הוציא את עם ישראל ממצרים. כן? אומר מלך כוזר, אומר לו, לחבר, איזה ביטוי שאומר לו שמה, אני חשבתי עליכם שאתם רציניים. אם היית אומר, אני מאמין, כן, באלוקים שבורא עולם, זה היה נשמע רציני. כלומר, אתם עם שכל, מבינים, מאמינים, יודעים מה זה בורא עולם. במה אתה בא אליי? כן? כן, אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, שמה עשה? אותו מופתים, כמה ניסים, כמה עניינים חושיים, כן? זה קטנס, זה לא רציני. אם היית בא אליי בשכל, הייתי מבין, זה עם רציני, הייתי הולך אחרי העם הזה. שהאמונה בנויה על השכל. ובנקודה הזו באמת, באמת אומר הכוזרי, כן, בדיוק. בניין האמונה שלנו, ובטח מי שלמד בניין האמונה אצל הרב רן תמיר, אז בטח, אני רק לא מחדש לו, אני מבזבז את זמנו, אבל הנקודה הזו, שימו לב, זה מחובר ליציאת מצרים. איך הסוגיה הזאת מחוברת? באמת, בניין האמונה שלנו, כמו שכאן אומר הכוזרי, לא בנוי על תיאוריות שכליות, על השוואות מתמטיות, כן, אם הקדוש ברוך הוא קיים, אם הקדוש ברוך הוא לא קיים, אז לא יכול להיות שהוא כן קיים, כן? לא. לא על השכל. אלא אדרבה, עם המפגש הבלתי אמצעי שלנו, עם בורא עולם. נקודת הוודאות הזו, חוויה לא רגשית, אלא חוויה ממשית שעם ישראל פוגש בקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים, זה נקודת מוצא. אנחנו לא בונים את האמונה שלנו מתוך חשבונות מסופקים, מתוך משוואות מתמטיות. אחר כך כן, בעזרת מתעלים אחר כך. אחרי שאנחנו יוצאים ממצרים, יש מתן תורה, זה כבר שכל. אבל לפני כן, אנחנו מתחילים ממה? מתחילים מאיזה נקודת מוצא? כמו שאומר הכוזרי, ויפגש עם הקדוש ברוך הוא במציאות. מתחיל מהוודאות. האמונה מתחילה מוודאות ממשית. כן, אני רואה את הקדוש ברוך הוא לפניי. אני רואה את דבר השם שמופיע במציאות. האמונה שלנו מתחילה מהחיים, מהמציאות. במציאות אנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא. מי לא הולך בארץ ישראל ורואה את נופיה ואת הירוק שלנו בנגב, ולא רואה את הקדוש ברוך הוא במציאות? אחר כך עושה חשבונות. קודם כל, לחוות, האמונה, כן, היא לא שכל ולא רגש, אלא מה היא? מה?
ודאות חיים כזה.
ודאות חיים, בדיוק. ודאות חיים.
כמו לדעת שאנחנו חיים.
כן. זה חלק מהמציאות החיים שלנו. לא רק מהמציאות שלנו. זה החיים שלנו. האלוקי שבאנו, זה נקודת מוצא. זה נקודת מוצא. אין חיים בלי שיש איזשהו בורא לעולם. יש נקודת קודש. יש אלוקי. מתוך האלוקי יש עוד דברים. כמו שאנחנו מסבירים, האמונה שלנו מתחילה מהוודאות. אז באמת, ככה, רק נסגור את המעגל, עוד חצי מילה. טוב, האמת, אני לא רוצה להמשיך יותר מזה, נמשיך בעזרת השם, ביום, שאתם רוצים גם מחר, כשזה ככה... מה? טוב. זה טוב, עוד אופן אולי נמשיך מחר, כדי ש... טוב. שלום כך.